הנושא של השיחה הערב, סלמון או dead fish. מישהו צריך תרגום? במקרה, שלא במקרה. אפשר רק לשבת. תודה. שהנושאים של השיחה, גם אתמול וגם היום, מתעסקים עם דגים. לפני 2500 שנה, משהו כזה, ככה אומרים, נסיך צעיר, סידהרתה, גוטמה, עזב את הבית, עזב את הארמון, mind you, לא סתם בית, עזב את הארמון, את כל מנעמי השלטון, את כל התענוגות, מסופר שהארמון היה מאוד מאוד משופע בכל טוב. עזב את אשתו הצעירה והיפה, ישודרה קראו לה, ועזב גם את הבן התינוק שנולד להם. והלך אל הלא נודע. מבחינתו המצב שנראה אולי לרובנו מאוד מאוד נחשף ורצוי, מצב של נסיך צעיר שיש לו מכל טוב, איכשהו לא תרם, כן, לא הפך אותו לאדם מאושר באמת. הוא החליט למצוא מה כן יהפוך אותו לאחד כזה. וככה התחילו 6 שנים של חיפושים מאוד אינטנסיביים, דרך כל מיני סוגים של פרקטיס, דרך מפגש עם כל מיני מורים. הוא עבר כל מיני דברים, 6 השנים האלה. אתם יכולים לדמיין לעצמכם, אנחנו פה 2.5 יומים, 3, כמה זה? משהו כזה, 3 ימים. נראה לנו שכבר כל העולם עבר דרכנו, דרך עלינו. 6 שנים כאלה, של תרגול רוחני, של חיפוש רוחני, שבסופן התיישב לפי המיתוס מתחת לעץ, אמר מכאן אני לא זז, עד שאני לא מתעורר. סיפור חיים של הבודה, במובן מסוים הוא סיפור חיים של כולנו. ולא סתם השתמשתי במילה מיתוס, כי יש הרבה נקודות, הרבה צמתים בסיפור שלו, שאולי הרבה מאיתנו יכולים להזדהות. כן? התחושה של אולי חוסר התוחלת, מה שהיום היו מגדירים כדיכאון קיומי, כן? עם איזה שמות נורא יפים. הרצון, כן? התשוקה של החיפוש. הבלבול, לא בדיוק לדעת מה מחפשים, אבל להרגיש שמשהו קורה לנו שם, למשהו אחר. Must be more to life than this. מה שזה לא יהיה. This הזה, must be more. ואחד הדברים שהבודה אמר אחרי שהוא התעורר, זה שהטיצ'ינג שהוא מלמד, הם בעצם בהרבה מובנים הליכה נגד הזרם. כשאנחנו חושבים על ללכת נגד הזרם, כן, אנחנו ישר יכולים אולי לדמיין משהו חתרני, חותר, באמת זה אותו שורש, ללכת נגד איזשהו מאמץ. וכשמסתכלים על בכלל הסיפור של כל החיים שלו, מעבר לששת השנים האלה, אפשר לראות שמבחינה חברתית זה בדיוק מה שהבודה עשה בהרבה מאוד מקומות. הוא היה רפורמטור חברתי מאוד גדול. הוא הכניס את התורה שלו, הציע אותה לכל דורש, בלי קשר למעמד. כן? עד היום השיטה של הקסטות מאוד מאוד חזקה בהודו, ואפשר לדמיין לפני 2500 שנה כמה חזקה היא הייתה אז. הוא אמר, זה פתוח לכל אחד. כל אחד יכול לבוא ולהתנסות. בתקופה שלו, בזמן שלו, נשים התחילו לתרגל. אולי אפשר להזכיר לחלק מאיתנו שעד לפני 100 שנה, בכל מיני ארצות נאורות, לנשים לא הייתה זכות הצבעה. היום זה נראה לנו, מה? אבל כן. לפני 2500 שנה, להביא שוויון כזה. והוא ספג הרבה מאוד אש כתגובה. הם ניסו להרעיל אותו, והיו המון ויכוחים, וגירשו אותו מכל מיני מקומות. אבל הטיצ'ינג שלו היו כאלה שהסנגה, קהילה רוחנית, הלכה וגדלה, הלכה והתרחבה סביבו. ובמובן הזה אפשר לדבר על הליכה נגד הזרם, קודם כל במובן החברתי. אם לוקחים את הסיפור חיים שלו, אולי אפשר לראות מה מקבילה לסיפור חיים שלנו. איפה אנחנו בעצם הלכנו נגד הזרם? איפה אנחנו הולכים נגד הזרם? ברגע זה, ממש עכשיו. יכול להיות שיש לנו בביוגרפיה כל מיני צמתים כאלה, שהיו כל מיני קולות שאמרו לנו, עכשיו כדאי שתהיה מהנדס, או כדאי שתלמדי בישול. עקרת בית, הכי בטוח. אני במתמטיקה אף לא הייתי טוב, אולי אני אלך להיות מכונאי. כל מיני קולות ששמענו מסביב, של ההורים שלנו, של המורים שלנו, אולי גם של החברים שלנו, שאמרו לנו, זה מי שאתם, זה מה שאתם, זה מה שמתאים לכם לעשות. ומשהו בנו כל פעם הייתה צומת כזאת, אולי, לחלק מאיתנו כמה כאלה, לחלק אולי אחת משמעותית כזאת, שבה אמרנו, לא, משהו אחר קורה לי כאן, תרתי משמע. וכאן נפגשות ההליכה נגד הזרם החיצונית, ברמה, נגיד, החברתית, יחד עם ההליכה נגד הזרם הפנימית. ברמה החיצונית, מה שאנחנו עושים כאן יחד בימים האלה זה פעולה רדיקלית. ברוב חוצפתנו אנחנו עוצרים. חבר'ה, זה לפעמים לא נסלח. בכמה מקומות, בכמה תרבויות על פני כדור הארץ הזה, לא רחוק מכאן, עצירה שכזאת נתפסת כמעשה על גבול הלא שפוי. לפני איזה כמה זמן סיפר לי איש מבוגר שהתחיל לתרגל מדיטציה בגיל מבוגר יחסית, ומאוד מאוד מאוד נגע ללבו. והוא התחיל להתאמן במדיטציה בהליכה. ובגלל שהוא גר ליד הים, הוא התחיל ללכת ליד הים. אבל הוא אמר לי, אני מצאתי דרכים ללכת בלי שממש יקלטו שזה מה שאני עושה. אני ככה עומד לי בצל ומעמיד פנים שהכל בסדר. שלא יקלטו שעצרתי, במילים אחרות, שאני מסתכל פנימה. זה קצת נגד הדת שלנו לעשות דבר כזה. ובאיזה סביבה אנחנו חיים שדבר כזה נחשב משונה? אם אנו רוצים ומדברים תוך כדי כך בטלפון, כן, מה שאנחנו עושים כל הזמן, ותוך כדי כך אוכלים, קוראים עיתון, שומעים רדיו ומחנכים את הילדים, אוטובוס, זה היה נחשב רגיל, לא? כולם עושים את זה, כל הזמן. אבל פתאום ללכת לאט בים, מה, אתה חולה? משהו לא בסדר? שונה. דורש אומץ. הסיפור הזה, ללכת נגד הזרם, ולפעמים זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לעשות ברגע נתון. אין לנו ברירה. משהו מבפנים אומר לנו no more. והליכה נגד הזרם כזאת, כמה שאנחנו יכולים להיזכר שהיא נחוות כקשה, ההליכה נגד הזרם הפנימי שלנו יכולה להיות הרבה הרבה יותר קשה מזה. אני חושבת שבשלושה ימים שעברנו כאן יחד, אפשר היה לראות בצורה די אולי אינטנסיבית אצל חלק מאיתנו, את הזרם הבלתי פוסק של התודעה. מחשבות, רגשות, דמיונות, ויכוחים אין קץ בתוכו. התניות על גבי התניות. כפתורים שלנו נלחצים ואופ, אני מגיב בצורה מסוימת. וזה נדמה לנו כל הזמן שזה בעצם מי שאנחנו, ופתאום יכול להיות רגע כזה של, אפשר לקרוא לו, חסד, ומשהו בנו אומר, רגע, 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 להתנער כזה מבפנים, קצת כמו שכלב מתנער אחרי שהוא נרטב. רגע, שנייה, מה קורה פה? אולי אני לא חייבת לציית לכל הזה? אולי אפשר לשים סימן שאלה מאחורי הקביעה מאוד נחרצת, אוף, איזה טמבלית אני? אולי הזעם הקדוש שעולה בי כשמישהו דורך לי על הכרית, זאת עוד התניה? זה לא באמת המציאות כפי שהיא? הכי קשים לעשות. להסכים להתבונן על מה שקורה לנו. זה המפתח, זה האלף בית. כשהבודה דיבר על, ארבעת האמיתות, רן הזכיר את זה ביום הראשון, האמת הראשונה בדבר קיומו של הסבל. קיים דוקה, חוסר סיפוק, חוסר שביעות רצון. דבר הראשון שאנחנו מוזמנים לעשות על הדרך, זה פשוט להכיר בזה. נגיד, וואלה, זה קיים. משהו כאן קיים. זה לא סבבה, הכל בסדר. מה התשובה בדרך כלל שואלים אותנו, מה נשמע? 100%? פעם זה היה 100%. אין זה, הכל טוב? הכל טוב? הכל נהדר, סבבה, הכל מצוין. ובכל זאת, עד כמה אנחנו בקשר עם מה שבאמת קורה לנו בפנים? אחד התרגומים של המילה סבל, ואני חושבת שבכל מיני הזדמנויות יצא לי להגיד את זה, זה בעצם problem, בעיה, כן? המילה דוקה, יותר נכון, שתרגמו אותה כסבל, אפשר להציע תרגום אחר, וזה בעיה. יש משהו בתרגום הזה שהוא הרבה יותר מדייק, משום שהוא לוקח את הסיפור מהאובייקט ומחזיר אותו ליחסים שבינינו ובין הדבר. יחסים של problem. ואומר את הטיצ'ינג של הבודה כ-problem solving, פתרון בעיות. השנייה שהבודה דיבר עליה, הסיבה לסבל, וחלקכם אולי שמעתם כבר את האמת הרדיקלית הזאת, מה בעצם הסיבה לכל הסיפור הזה שאנחנו קוראים לו problem, סבל? מדברים על ה-attachment, על ההיאחזות, הצמדות. אפשר לדמיין את האגרוף הפנימי שנסגר, שנאחז מסביב למשהו, בדרך כלל הדימוי הוא גחל לוהט. כן? במקום שנרפה, נשחרר את היד, אנחנו עוד יותר מתכווצים. כן? עוד יותר מחזיקים, עוד יותר נאחזים שם. ולא רק זה, כן? כשאנחנו מתחילים להתבונן פנימה ולראות איך בעצם הדברים פועלים אצלנו בפנים, אפשר להשתמש בדימוי, במשל, שנתן הבודה שדיבר על החץ השני. הוא אמר, זה כמו איש אחד שהולך ביער, ונכנס בו חץ, נתקע בו חץ, זה מכאיב. זה עושה פצע אולי, זה כואב. במקום לשלוף אותו, במקום להוציא את החץ, מה עושה? בדיוק. מישהו היה שם לפני 2500 שנה. מכניס לעצמו עוד חץ, ועוד חץ, ועוד חץ, ועוד חץ. נורא מופרך. למה לעשות דבר כזה? אבל בעצם, כשאנחנו מסתכלים אל תוך ההתנהגויות שלנו, אנחנו יכולים לראות שהרבה פעמים זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אנחנו יושבים במדיטציה, הכל בסדר, פתאום עולה כאב, תחושה של כאב בברך. מיד, כן, עולה כעס. אוף, עוד פעם כואבת לי הברך. מיד עולה תחושה של בושה. אוי, איזה פדיחות, אני צריך תכף לזוז וכולם יראו. ההוא לידי לא זז, הוא יושב כמו פסל. רק שהוא לא יראה. על הכעס, על הבושה, יכולה לעלות מה? מבוכה, עוד חץ. האשמה עצמית, עוד חץ. והלאה, והלאה, והלאה. זה יכול להיות בכיוון של... יש לי איזשהו רעיון שאני צריך להיות נטול כעס, להתהלך נטול כעס בעולם הזה. ופתאום אני מוצאת את עצמי כועסת. אני נורא כועסת על עצמי, על הכעס. והבודה אמר, למה שלא נעצור בחץ הראשון? Okay? נכנס בנו חץ, אופ, out of nowhere, הכפתורים שלנו נלחצו. זה לא שכאילו הזמנו בדיוק את הכאב הזה ספציפית. עכשיו אני רוצה להרגיש מבוכה. מבוכה, בבקשה תגיעי. עכשיו אני רוצה להרגיש בידוד חברתי. בבקשה מהשמיים. לא, פשוט משהו קרה. Causes and conditions. כן? כפתורים שלנו נלחצו ואופ. אפשר לעצור בראשון. היכולת שלנו לעצור, כן, בחץ הראשון, היכולת שלנו להסתכל לכאב, לסבל שלנו בעיניים, יכולה לאפשר לנו אולי סוף סוף להתחיל לחדד את האוזן הפנימית קצת יותר, ואולי להתחיל לשמוע מה האיש הקטן בפנים רוצה. בפנים, מה האישה בפנים רוצה? מה באמת אני רוצה מהחיים האלה? כשאנחנו מתחילים לראות את הדפוסים שמנהלים את החיים שלנו, מתחילים לראות את המטוטלת הזאת שמניעה אותנו כל הזמן בין נעים לי, אז אני רוצה עוד מזה, לא נעים לי, אני דוחה את זה, ניטרלי או שום דבר, אני מרגיש משועמם, עייף, לא מעוניין. ובעצם כל רגע ורגע אפשר לראות שהוא מוכתב על ידי אחד משלושת הצבעים האלה. יכול להיות שמשהו בנו יכול להתחיל להתקומם נגד העבדות הזאת. נגד לחיות את החיים שלנו בעיוורון. גיי סלמון מספרים שהם קופצים נגד הזרם. קופצים כדי להציל את הביצים שלהם, נכון? במעלה הזרם. ומה מספרים על dead fish? מכירים את המשפט? fish go with the flow. רוצים להיות סלמון או dead fish? אולי בעצם זה טוב to go with the flow. אנחנו כל הזמן שומעים, לא? תזרום, תשחרר, תרפי, תניחי, הכל יהיה בסדר. אם רק נצליח להביא acceptance, אם רק נצליח לקבל, להיפתח. זה לא נשמע כל כך סקסי, dead fish. עשתה הרגל של התודעה שאולי קרה לנו עכשיו, לבחור ולהעדיף. אני רוצה להיות סלמון, זה הרבה יותר מגניב. לקפוץ, להילחם, ללכת. נגד. סגמת, לא יודעת. אבל האמת היא שהטריק הוא בעצם השאלה, שמכילה את המילה or, או, זה או זה. למה בעצם אנחנו צריכים לבחור בכלל? למה אנחנו צריכים להעדיף ומיד להזדהות עם זה או עם זה? לא רק להזדהות, מיד להקים מפלגה. סלמון, יותר טוב. לא, 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 הרבה יותר טוב לצוף. שנתי. נורא יפה. של רוברט פרוסט, שהכותרת שלו זה The Road Not Taken. אני לא אקרא את כולו, די ארוך, לפי כמה חיוכים זורחים, חלק מכירים אותו. מכירים אותו טוב. אני אקרא את ההתחלה ואני אקרא את הסוף. פשוט אמצע. Two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel both. And be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. הוא עומד ומסתכל על שתי הדרכים, ומתבאס, שהוא רק בן אדם אחד, רוצה ללכת בשתיהן. ואז הוא ממשיך ואומר, לא היה הרבה הבדל בין השתיים. בצח לסם מעט מאוד הבדל. באחת מהן, אולי, הדשא קצת היה פחות ברוך. פחות, היה נראה שפחות הלכו בה. והחלטתי, בא ללכת. וידעתי ש... אולי פעם אחת, יום אחד אני אחזור. אבל גם ידעתי עמוק בשנים, אני כבר לא אחזור לשם. וזה נגמר, הוא אומר, I shall be telling this with a sigh, עם הנחה, somewhere ages and ages hence. עוד הרבה הרבה שנים מכאן. Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. ספר נפלא שנקרא הדרך הלב של ג'ק קורנפילד, אחד המורים במסורת שלנו שמלמד במערב, ואת השם לספר שלו דרך הלב הוא לקח מטיצ'ינג שמני של מורה בשם דון חואן, שהסביר לחניך שלו קסטנדה באיזה דרך כדאי לו לבחור. הוא אמר לו, כל הנתיבים אותו דבר, הם מובילים לשום מקום. אבל מה שיעשה את ההבדל, מה שיהפוך את החיים שלך או לגן עדן או לגיהנום, יהיה הדבר הבא. עדיף שתבחר נתיב שיש בו לב. דרך עם לב. אנו דרך עם לב. ובדרך שלנו, עכשיו, של החיים שלנו, בצומת הזאת שאנחנו נמצאים בה, עכשיו, האם יש שם לב? עד כמה יש שם לב? עם מדיטציה, הרבה יותר קל לנו פתאום לשים לב לכל הדפוסים וכל השדונים שמתעוררים אצלנו לפנים. פתאום אנחנו רואים אותם גדודים גדודים לפעמים, ונדמה לנו שרק אנחנו יושבים עם כל הדבר היום הזה, הזבובים נוחתים רק עליי, החום מפריע רק לי, החתולים שמייללים שם בחוץ, רק אותי מעצבנים. כולם יושבים, שנתי, רק אני מתעצבנת. ואנחנו מתחילים להתבלבל לפנים. בלבול זה אחד הדברים הכי ראשונים אולי, ונוכחים בחוויה שלנו לאורך הרבה הרבה מהדרך. איך נדע במה לבחור? איך נדע באיזו דרך ללכת? מה זאת בשבילי הדרך עם הלב? מה, אני אלך לפי מה שבא לי? אני אלך לפי הרגשות שלי? איך אפשר לדעת? אחד המורים הגדולים שאני מכירה, לנרד כהן, יש לו תקליט מצוין, מצוין, מצוין. 10 new songs, כדאי לכם. יש שם שיר אחד שיש בו משפט, I don't trust my inner feelings. Inner feelings come and go. I don't trust my inner feelings. אבל בשיר אחר יש לו משפט, For the innermost decision that you cannot but obey. עוזר? אנחנו מתנהלים רוב הזמן כאילו אם רק נעשה את הדבר הנכון, אם רק נחשוב את הדבר הנכון, אם רק נגיד את הדבר הנכון, אז נמצא את הפתרון, אז יבוא הקץ למה שזה לא יהיה שמציק לנו. אם רק נמצא את הקוץ שתקוע לנו איפשהו במיינד בודי ונשלוף אותו, אז הכל יסתדר. וכשאנחנו מסתכלים על מה קורה לנו בחיים, אנחנו מנהלים סוג של פנקסנות כזאת, חשבונאות כזאת. טוב, אני אעשה את זה, ואחר כך אני אעשה את זה, ואחר כך אני אעשה את זה, ואם אני אעשה ככה זה יקרה, ואם אני אעשה ככה זה לא יקרה. ואנחנו בטוחים שאחרי שגמרנו לעשות את כל התחשיבים, עכשיו אנחנו, המציאות אמורה לעשות את מה שאנחנו מצפים ממנו שתעשה, נכון? להתנהג לפי כל החישובים שחישבנו. החישובים שלנו יכולים להיות, טוב, אז אני גומר את הצבא, אחר כך אני נמצא לטיול, אחר כך אני הולך לאוניברסיטה, אחר כך אני מתחתן, אחר כך ילדים, אחר כך משכנתה, לפי איזה סדר שאתם רוצים, and then I'll be happy. נכון? נכון? לא? איך? זה מה שכולם אומרים. לא? זה לא מה שאנחנו דורשים מהילדים שלנו? טוב, הילדים של השכן יכולים להיות משיגנה. הם יכולים לנסוע להודו, הם יכולים לעשות מדיטציה. אתה, חביבי, תלך לגמור את התואר, תסתדר בחיים. והאמת היא שאת אותה אג'נדה שאנחנו שמים על עצמנו, והרבה פעמים צר לי להגיד, צר לי להודות, על הקרובים שלנו, על הכי הכי קרובים שלנו, אנחנו שמים על עצמנו במדיטציה מאוד מאוד ברור. קלטנו כבר איזשהו טריק. אני יכול פתאום לשים לב שהנשימה שלי קורית מעצמה. אני לא צריך להתערב שם, אני לא צריך לשלוט שם, אני לא צריך בכוח לעשות שם משהו. וואו, זה קורה. אני שם לב שתחושות בגוף עולות, נעלמות, it's happening. כמו שסטיבן אמר היום נורא יפה, החיים עוברים דרכי. נכון? זה המשפט בתנכית משהו. נורא יפה. איך זה? חיי העולם נטע בנו. מקסים. אנחנו יושבים ויכולים לראות איך כל הדבר הזה נושב דרכנו. זה ביטוי של איראני. איך זה קורה דרכנו? פתאום אנחנו יכולים לראות אולי איזשהו דפוס שלנו. כן? איזשהו כפתור שנלחץ וככה אנחנו מגיבים. ואנחנו מרגישים שהנה, הנה, הנה, עלינו על איזה משהו. עלינו על הדרך. והאמת, נכון, עלינו על הדרך. אבל אנחנו באים אל הדרך הזאת עם אג'נדה מאוד מאוד הדוקה. ראיתי אותך, ולכן אתה אמור להשתלק. דפוס, אנחנו אומרים לעצמנו. ראיתי אותך? עכשיו תלך. זאת אומרת, ככה זה אמור לעבוד, לא? אני מסתכל, מסתכל, אחר בשביל מה אני מסתכל? מסתכל, 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 ויאללה, לך. אבל הוא לא הולך. יש לו סיבות, תאמינו לי. טובות, טובות, טובות להישאר. אנחנו שמים סדר יום, לוח זמנים, טיימר, סטופר, על הגדילה שלנו. כאילו, מה? כאילו אנחנו באמת יודעים באיזה קצב אנחנו גדלים? כאילו אנחנו באמת מרגישים באיזה קצב אנחנו מתפתחים? אם זה היה ככה, אז מגיל, מה אמרנו? 3? שהיינו מסתכלים במראה, והסתכלנו במראה מגיל 3 כל יום, לפחות פעם ביום, הבנים, לפחות פעם ביום, עד עכשיו, היינו רואים כל הזמן את השינוי, קורה, מול עינינו. אבל אף פעם לא תפסנו את זה ברגע האמת. זה לא מוזר. אנחנו מסתכלים במראה, הכל נראה כמו אתמול. אבל אם נסתכל על תמונה שלנו מגיל 5 או 10 או 15 או 20, חלק מאיתנו עוד לא הגיעו לשם. נורא נורא השתננו. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אולי משהו באופן שאנחנו חושבים על עצמנו ועל היכולות שלנו לראות את הדברים, אולי שמה יש איזשהו מקום לסימן שאלה. אולי הדברים לא מתנהלים בדיוק איך שאנחנו חושבים שהם מתנהלים. Maybe. או זה של לעצור, להתבונן, להתרווח, לתת לתהליך לקרות, לכבד אותו. פרח שיוצא מתוך האדמה. לתת לו לקרות בקצב שלו. מאוד מאוד חשוב. ואם אפשר, זה משהו שיכול לעזור לנו, כל פעם שאנחנו תופסים את עצמנו, תופסות את עצמנו, עם הסטופר הזה, לפנים. נו, אתה כבר בן 30 ועוד לא, מה שזה לא יהיה, 3 נקודות. נו, את כבר שעתיים עושה מדיטציה ואת עוד לא מוארת. איך זה יכול להיות? אני כבר 20 שנה מתרגל ועדיין לא, מה שזה לא יהיה. גם לזכור שאם בו, בדרך כלל, לא רואים. לא רואים את השינוי. לא רואים את מה שקורה איתנו. ושזה לא בידינו. אנחנו נאחזים מאוד מאוד חזק במושגים שיש לנו, על איך הדברים אמורים להיות, בדעות שלנו, ברעיונות שלנו, על העולם, על עצמנו. כאילו אי פעם, הדעות האלה והרעיונות האלה ואותם המושגים הביאו לנו אושר נצחי. אבל עם זה אנחנו פחות מתווכחים. אנחנו מעדיפים להתווכח עם מה שקורה, עם המציאות. ויש את המשפט הזה, מי שמגיע ללונדון, לרכבת התחתית, יש שם כל מיני שלטים, mind the gap, mind the gap. שימו לב, שים לב לפער, mind the gap. mind the gap. אולי המיינד is the gap. הפער, ומה שיוצר את הפער זה המיינד. יש את האפשרות הרדיקלית הזאת, שאנחנו יותר מסך ההתניות שלנו, יותר משלל הכפתורים שלנו בפנים, יותר מכל הרגשות והמחשבות. יותר גדולים מזה. לא סלמון וגם לא דג מת. אולי אנחנו האוקיינוס, בתוכו גם הלוויתן וגם יונה, עוד כל מיני מפלצות אולי, וגם חיות מופלאות בפנים, ואנחנו מחזיקים את הכל. קום הזה שרואה את כל הדברים כולם, על היופי והנוראות, מה שאנחנו מגדירים מפלצת ומה שאנחנו מגדירים סרדין קטן ולא מעניין, ולא להוציא אף אחד מהם מחוץ לאוקיינוס שלנו, מחוץ לגבולות המדיטציה שלנו, מחוץ לגבולות החיים שלנו. יש לנו אפשרות רדיקלית, שוב, בין המקום של לשחות נגד הזרם, בין המקום של להרפות לתוכו, להסכים, אפשר להוסיף את המילה, באצילות, שהדברים יהיו בדיוק כפי שהם, לראות אותם, לכבד אותם, להעריך אותם, ולזכור את המקום שיכול להיות צנוע בתוך זה, שלא יודע, באמת לא יודע, לאן כל זה מוביל. נסיים בשיר קצר של רומי, משורר פרסי מהמאה ה-14 של הלדין רומי, שאומר, הוא פונה לאלוהים ואומר, My heart is so small. It's almost invisible. How can you place such big sorrows in it? Look, he says, your eyes are even smaller, yet they behold the world. בשקט, ביחד.